לעתים קרובות אני שומע שיידיש היא שפה שאי אפשר להעביר אותה בשום אופן, שיידיש יש בה הומור וצחוק מיוחד שאין בשום שפה אחרת, במיוחד לא בעברית. זה כמובן נכון במידת מה, וכמו כל סטריאוטיפ וכמו כל חלוקה יש בזה מן האמת, אלא שאני חושב שיש כאן, דברים אחרים שכרוכים באמונה הזאת, ובראש ובראשונה זה הנוסטלגיה שמחבלת בסיכוי. כמובן שאי אפשר להתחרות בהומור ובצחוק ובזיכרונות שהיידיש מעוררת בכל אחד שדיבר או שמע את השפה הזאת בביתו, אלא שהדברים האלה כבר, אני חושב שהם קצת מאוממים. א', מפני שאנחנו היום רחוקים מאוד מהזיכרונות האלה, אנחנו כבר יש דורות שלא זוכרים את היידיש כדבר אותנטי, וב', מפני שהעברית עצמה קנתה לה איזה מין יידישיות כזאת, כלומר טבעיות, רכות, כל הדברים שיוחסו בעבר ליידיש. אולי זה המקום שממנו יכול היה להתחיל התרגום שלי, התרגום לשולם עליכם, שהוא מין ניסיון להביא את הטוב שבשתי השפות האלה. אני אחזור לדיכוטומיה הזאת שהייתה מקובלת במאה ה-19, כשבעצם שולם עליכם בחר לכתוב ביידיש, שרי גם שולם עליכם כתב גם בעברית. הדיכוטומיה הזאת שבין שפה קפואה, העברית, כלומר שפה שעדיין היא רק כתובה, לבין שפה שהיא רק מדוברת, יידיש שכמעט לא הייתה להיסטוריה ספרותית, בין שפה שהיא מקובלת כשפה שבכתב, העברית כמובן, לבין שפה שבעל פה, שפה חמה לעומת כל הדברים האחרים. ודאי שזה היה נכון בנקודת המפגש הזאת ששולם עליכם כתב את הדברים האלה, ואני חושב שכאן המתרגמים של שולם עליכם מאז נדרשו תמיד לבחור בין אחת מהתכונות האלה, כלומר, לבחור בין שפה כתובה, שפה ספרותית גבוהה כזאת, כמו שבעצם ברקוביץ' היה צריך לעשות, הוא נאלץ לעשות את זה מפני שלא הייתה עברית מדוברת בתקופתו, כלומר שלא הייתה, הוא לא יכול היה לבחור רובד של עברית מדוברת שראויה לעלות על הכתב. מאוחר יותר, אריה רוני, שתרגם את כל כתביו של שולם עליכם, רצה לבחור כדי לתקן את הרושם הזה של השפה הספרותית של שולם עליכם, היה צריך לבחור בשפה מדוברת, כלומר הוא בכוונה לקח את, הפך את שולם עליכם, מאוד מאוד הדגיש את המרכיב הדיבורי של שולם עליכם. אני ניסיתי למזג בין השתיים, כלומר להביא את הגניוס של שתי השפות האלה, ככל שאני יכול, הגדרת המשימה היא הרבה יותר קלה מאשר הביצוע שלה, לעשות מין עברית שמדוברת או שמשתמשת בכל ההישגים של העברית המדוברת והטבעית של המאה ה-21, לעומת עברית שראויה לעלות על הכתב, כלומר מין עברית בעברית. למשל, אחד הסיפורים נקרא ערבות חבוטות. במקור, שמו של הסיפור זה אובגש לוגן אושיינס. והכוונה היא לא רק לערבות שחובטים באושן הערבה, אלא גם לכל אדם הוא מוכה גורל, לכל מיני טיפוסים כאלה ממשפחת האנשים הקטנים. אפשר היה לכאורה למצוא כאן, כמו במקור, הרי המילה אושענות היא מילה משותפת לעברית וליידיש, ומפתה מאוד היה להשאיר את המילה הזאת גם בעברית. אבל כאן, למזלי, לא בכל מקרה אחר, היה כאן אידיום ניב מן המוכן, וערבות חבוטות אני חושב שמבטא בדיוק או בקירוב את אותם הדברים של אובגש לוגן אושיינס. אני חושב ששוב, אולי זה יזכיר דברים כאלה ביידיש ואחרים בעברית, אבל לעולם מלאכת התרגום היא כזאת, לא רק מיידיש, מכל שפה שהיא כמובן, מכל שפה שיש לה עושר, קונוטציות ואסוציאציות, ותמיד אנחנו מאבדים ומפצים בה בעת כשאנחנו מתרגמים. ואם אני חוזר לעניין הזיכרונות, כיוונתי את התרגום הזה לאנשים שאין להם בעצם זיכרונות, שכל מיני דברים לא מצלצלים להם מוכר, אלא בעצם זאת צריכה להיות עברית בעברית. הנקודת מפגש הזאת מתייחסת לסיפור היוצא דופן בקובץ הזהירם של האנשים הקטנים, היכרותיים מחיים נחמן ביאליק. הסיפור הזה, שלא כמו כל הסיפורים שעוסקים במין טיפוסים, איך הייתי אומר, איך שולם עליכם היה אומר, נבח כאלה, טיפוסים כאלה מסכנים, אנשים קטנים, כמונו, כמו כולם בעצם, הסיפור הזה עוסק בנקודת המפגש שלו עם חיים נחמן ביאליק, שזה כמובן נקודה סמלית מאוד, זאת אומרת זה המפגש בין העברית ליידיש, הרי כמו שאמרתי שולם עליכם ויתר על העברית, חיים נחמן ביאליק כתב גם ביידיש, זאת אומרת זה שני יוצרים שהעבודה הספרותית היהודית, הספרות היהודית הייתה מאוד קרובה לליבם, ובעצם זה מה שהם עסקו בו. עם זאת, הסיפור הזה הוא בעצם יוצא דופן מפני שהוא מתאר כאן איש גדול, זאת אומרת, איש שהנתונים לכאורה לא עונים לו. כמובן שפתיחת הסיפור הזה מעידה על כך שגם ביאליק בעצם אחד מאיתנו, אחד האנשים הקטנים האלה. אני חושב שכאן בסיפור הזה, שנראה לכאורה סיפור של כל מיני הלצות ועיתולים וכל מיני כאלה, הוא מספר על כל הבדיחות שהם עושים ביחד, אני חושב שכאן מסתתר הצד של שולם עליכם מתעתע בעצם, שכל הצחוק הזה כמובן יש בו גם הצד המאוד רציני, כל העיסוק בעיירה, לכאורה עיסוק שהוא כבר עבד עליו כלח, כל עניינו זה להגדיר מי הוא יהודי, הרי שולם עליכם מנסה בסיפור הזה לבדוק מה עם ראש השנה, מה מותר, מה אסור, מה צריך לעשות בראש השנה, מה צריך להנחיל לילדים, ספרות הילדים של העתיד. אני חושב שהסיפור הזה הוא גם לכאורה, כמו תמיד, מדבר על הצחוק הזה של שולם עליכם, ככה על המין הצחוק שאי אפשר להעביר אותו לעברית, ובעצם בסופו של דבר יש כאן צחוק מאוד רציני, שכמובן אני חושב שהוא קיים בהחלט גם בעברית של ימינו.